בואי. אחר דרישת שלמה הטוב, יתרה גדולתו, ואהבה רבה, ברגשי קודש וכבוד והדר, היום מופיע האור בביתי, כי הובאה חבילה, הובאה חמדה גנוזה, ספרי דברי רב הנהדרים, ארבעת הכרכים של דורות הראשונים, אשר לפי מכתב שבא להם ידידי הרב יקר, מובחו לרב אביגדור ריבלין, שדר במוסד שערי תורה, שדר לנמר, אני מרגלית הטבן, דלית לאותי אמא במתנה, כן, שקיבל, ששלח לי במתנה, יום הטבה הוא לי, יום זה, בגלות נגלות אור יקרות זה בביתי. אף כי אומנם הרבה שמעתי את שם הספרו הנשגב, ומעט ראיתי בדרך העברה מאשר בא לידי בדרך שאלה, אבל לא זכיתי עד כה שיהיה עמדי בקביעות משלי, למען אוכל להתבשם יפה מבשמו בכל עת חפץ. והנה אין הזמן גרמה מרוב הטרדות, וגם טרם שנתתי לכריכה הגונה הראויה לפי כבודו של אוצר אור הזה, להרחיב את הדברים אף באחד מכל המקצועות הרבים של התורה, כלולים בספרים הקדושים הללו, ובנויים בתלפיות חומת אש, מפני אויב ומתנקם החפץ לבלע את הקודש של עוזה ותוקפה של חיי העולם הטועים בתוכנו תורה שבעל פה. כל מקום, כדי להביע מעט את רגשי תודתי, להדרת גדולתו מרשה לי, תעציע בזה הערה קטנה וכללית, שנראה לנו דעתי בעניין שרחיב בהדרת גדולתו בפרק תתווה עד פרק אף ג' מחלק ג' מספרו המזיר, בדבר היחס שבין הבבלי אל הירושלמי. יש לו כל זה הקדמה ככה, הרב מודל לו על ספרים ששלח לו, וספרים יקרים וכו' וכו'. אין לי זמן עדיין לבוא לעיין בזה בעמקות ולכתוב, אבל כן, משהו קטן, אני רוצה לכתוב לך איזה הערה שקשורה לדברים שכתבת בחלק ג' על היחס בין הבבלי והירושלמי, ואז הרב עכשיו כותב פה את האיגרת, שעיקר האיגרת פה עכשיו היא תעסוק בין הבבלי והירושלמי. הנה הדרת גדולתו, שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת, שאתה מפסקת בין חוכמת ישראל, כפי מה שנקלט מושגה על פי הספרות האחרונה, ובין עומק חוכמת התלמוד על פי המושג הטהור והישר, שהוא מורשה לנו מדור ומדור דור, שעבדו בה באהבה ומסירות נפש כל גאוני הדורות, לא נאה להציע לפניו, כי לדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת שאינו צריכים לפתוח בה גם כן פתח להרבות הכניסה ויצאה מגבול לגבול, והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. כן, אומר, אתה פתחת איזה מחיצה בין הספרות האחרונה, כן, חוכמת ישראל שמופיעה בדור שלנו, לבין כל חוכמת התלמוד, שזה היה נראה כמו שני דברים נפרדים, אז פתחת את המחיצה ביניהם, התחלת, ואומר, נראה לי שיש עוד מחיצה שאנחנו צריכים לפתוח, וזה בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. חוכמת האגדה בפשטות, זה כל הצדדים הרוחניים העיוניים של התורה, אגדות שמופיעות בגמרא, מדרשים, כמובן פנימיות התורה, וחוכמת ההלכה, זה כל הנגלה, הסוגיות הנגלות ופסיקת ההלכה, וזה נראה שני תחומים נפרדים, שכאילו יש ביניהם מחיצה, שגם אם מזכירים אותם לפעמים בשיעור, מעבירים הלכות שבת, ומעבירים מזכירים קצת מדרשים על שבת. אבל עדיין זה כשני דברים מופיע בשיעור, זה לא שפתחנו את המחיצה ביניהם. באמת, כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית לכל ענפיה, חיה היא ויונקת מחוכמתה של תורה לעומקה ולרוחבה, והאחרונה, מושפעת גם כן הרבה מהראשונה, כן? בין חוכמת ישראל ההיסטורית לבין חוכמתה של תורה, כן, הוא בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה, שיסוד הראשונה של האגדה חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ומחשבה נובעות ממנה, כן, ההלכות שתלויות בדעה ומחשבה, והשנייה היא חוכמת המעשים, כן, יש הלכות שהן תלויות בדעה ומחשבה, כמו מצוות האמונה. זה הלכה להאמין, נכון? שאסור לכפור וכו'. אבל זה יותר נובע מעולם המחשבה. לעומת מצוות, לא יודע מה, מצוות שבת, שזה מצווה מעשית. ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים בתורתנו הקדושה, הם החוכמה והנבואה. האגדה וההלכה נובעות מהנבואה ומהחוכמה. שלא נתבררו עדיין יפה גדריהם ביחס לניתוח ההלכות ועניין תורה שבעל פה. כי אך כלל עד לא בשמיים היא, יש בו כמה עררים גדולים. כן, זאת אומרת, מה, לא ברור עדיין מה היחס בין הנבואה לבין ההלכה. יש ביניהם יחס, אין ביניהם יחס. אנחנו מכירים את הגמרא שלא בשמיים היא. נכון, בסיפור של תנורו של אחנאי, אז אחרי שכאילו התווכחו, ואז יצא בת קול, כן, שכאילו ש... בעצם רבי אליעזר צודק, אבל הם פסקו כרבי יהושע, כי לא בשמיים היא, כנגד הבת קול. אז מפה נראה שהנבואה אין לה קשר להלכה. נבואה יכולה להגיד משהו, הלכה זה בצורת הלימוד, זה פה בארץ, זה לא קשור לשמיים. אומר הרב, זה לא ברור. יש בזה עררים גדולים בכלל שלו בשמיים. אף על פי ששיטת הרמב״ם ביסודי התורה עד אין שייכות לנבואה אין הלכה, בכלל, כביכול, מכל מקום, על שיטת התוספות ביבמות ועוד, דאין זה כלל גדול. ופשוט שהיו לכלל זה גם כן יוצאים מהכלל. והייתה הנבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. אומר הרב, אנחנו לא רוצים להפריד, יש, זה נכון שלא בשמיימי, זה כלל, אבל יש לו יוצאים מן הכלל. והנבואה גם אמורה לפעול על ההלכה. אחי משמע בפשטות המשנה דאבות, וזקנים לנביאים, נכון? אנחנו אומרים באבות, שקיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי הכנסת הגדולה. מה הכוונה בזקנים לנביאים? אומר הרב שהיה ערך לעניין הנבואה ועניין תורה שבעל פה. זה דוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת על ידי נביאים, ובאמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. את אפשרות אחת להגיד, במקרה היו שם נביאים. הם היו נביאים, ועכשיו ביקשו מהם, בואו תעשו טובה, אתם כבר פה כבר, אתם נמצאים, בואו גם תעבירו את התורה, את התורה הלאה לדור הבא. אומר הרב, זה דוחק. כשכתוב במשנה זקנים לנביאים, משמע שאחד הצינורות שדרכו עובר את התורה שבעל פה מדור לדור, עובר דרך הנביאים, וכל צינור שהתורה עוברת דרכו, הוא מקבל משהו מהערה של אותו צינור. זאת אומרת, ברור שתקופת הנבואה היא חלק ממה שפעל על המשכיות תורה שבעל פה. אז יש איזה יחס בין הנבואה לתורה. כן משמע לעניות דעתי, בעד הזבחים, ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה. ועלו היו שם גם כן כמה חכמים. אז למה מספרים לי ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה? אלא שהיו עניינים כאלה שצריך דווקא כוח נבואה. זאת אומרת, יש עניינים שצריך את הכוח של הנבואה בהופעת התורה. וצריך פה, באיגרת הזאת צריך יותר אורך רוח, זאת אומרת, צריך פה רב בונה את הדברים לאט לאט. בסדר, זה... ואפילו אם נאמר שאין גומרים ההלכה על פי נבואה, שנבואה לא יכולה לפסוק הלכה, מכל מקום פועלת היא על סידור הלימודים. זאת אומרת, גם אם בסוף פסיקת ההלכה יש לה את הכללים שלה, אבל בתהליך הנבואה היא משפיעה. ויש לזה נפקמית, יש לזה רושם. על כן, בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך עריכות ברורים. והיינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ותלמוד הבבלה הוא מטריד להו, כן? זוכרים שזה טריד את רבי זרע. וחוכמת הנבואה, שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שאינה ראויה לנבואה, כדאמרי במועד קטן ראוי הרבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. זאת אומרת, אומר הרב, בארץ, ככה, אומר ככה, קודם כל הנבואה ודאי גם כן פועלת בתהליך של העברת התורה. גם אם תגיד לי שלא פוסקים לפי נבואה, בסדר? אבל על התהליך היא משפיעה, יש משהו שעכשיו זה, הצורת הלימוד מושפעת מהנבואה. אומר, לדוגמה, כשבארץ ישראל, כשהנבואה משפיעה על הלימוד, אז כן, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, ההבנה מוסברת מתוך השקפה הפנימית, לא צריך כל כך עריכות ברורים. כשאתה מבין את השורש הפנימי, הדברים אפשר להסביר אותם יותר קצר. מתי אתה לדוגמה, כן? כשמישהו... כשמדברים כבר באותה שפה, כן, כשאתה מבין את העיקרון, אתה לא יודע מה, נגיד צוות חינוכי במוסד, יודעים כבר את ההשקפה של המוסד, של את החזון, את הערכים שלו. אז עכשיו כשיש איזה עניין, מספיק כמה מילים כדי להבין מה אנחנו, איך אנחנו אומרים לפעול עכשיו. אבל עכשיו אם מגיע עכשיו איזה מורה חדש לישיבה התיכונית, שהוא עוד לא מכיר בכלל את הכיוון שלה, שאתה צריך כל דבר להסביר לו, רגע, פה תעשה ככה. שתלמיד שיש בעיה, אני רוצה שתדבר איתו ככה. כאילו, הכל צריך עכשיו להסביר לו בעריכות, כדי שכשהוא יבין בדיוק מה לעשות, כי הוא לא מתחיל מהמבט הפנימי. אבל בארץ ישראל, כשהנבואה משפיעה, אז מחוברים לשורש, הדברים מוסברים בהשקפה הפנימית, אז לא צריך כל כך עריכות. לכן, אחד הדברים, עוד מעט גם הרב הזכיר את זה, שהירושלמי הוא הרבה יותר קצר מהבבלי. למה? כי כבר מגיעים מבפנים, אז מספיק כמה מילים ולהבין כבר לאן הדברים הולכים. בבבלי, שאין... בבלי לא מקום לנבואה, כל ארץ ישראל היא המקום לנבואה, ומאז שנבחר ארץ ישראל, אז אין נבואה אלא בארץ ישראל. או מי שהיה ויצא, אז לפעמים משפיע, אבל עקרונית, מאז שנכנסו לארץ ישראל, הנבואה היא שייכת רק בארץ ישראל. ככה כבוזרי. והנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה, הקיצור הוא מעלה אצלם. והניתוח של ההלכות והוצאה דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד, ודאי להם רמז קל להחליט משפט. וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי. שלגבי אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור, והיה צריך עריכות דברים. בסדר? אז זה קודם כל הבדל ראשון פה, עכשיו מדבר בין הבבלי וירושלמי, העריכות מול הקיצור. כשאנחנו רחוקים מהשורש צריך להעריך, להסביר כדי שנבין מדויק. כשאתה נמצא בפנים, אפשר בכמה מילים כבר ולהבין את הנקודה. ונראה לעניות דעתי, זה יסוד הדבר תלוי בחילוק שבין בבלי וירושלמי בסוגיית הזקן ממרא בסנהדרין, בפירוש דבר האמור בפרשה. כתוב, נכון, כי יפלא ממך דבר, ואז קמת ועלית אל ה... כן, עולים לסנהדרין בירושלים, והם מורים את המשפט, את דבר התורה. ואז אם יש זקן, תלמיד חכם, שהוא ממרא את דבריהם, אז הוא חייב מיטה. זקן ממרא חייב מיטה, כשהוא ממרא את דברי הסנהדרין. מה זה כי יפלא ממך דבר? מה זה הדבר שאתה באת לברר? יש מחלוקת בין הבבלי וירושלמי על איזה דבר מדובר. והבבלי מפרש דבר זו הלכה. וירושלמי מפרש זו אגדה. את לפי הבבלי, על איזה דברים שייך זקן ממרא? בהלכה. אבל באגדה, אם הוא חולק עכשיו על הסנהדרין בענייני השקופה, מה שנקרא, זה כבר לא נקרא זקן ממרא. בסדר, השקופה זה כבר כל אחד איכשהו זה, זה כמובן לא לקפור, אבל כאילו, אבל איפה הסנהדרין נותנים את המילה האחרונה? בהלכה. הירושלמי אומר לא, גם באגדה. גם באגדה, בענייני אמונה והשקפה, הסנהדרין צריכים להוביל את עם ישראל. ויש גם בהם זקן ממרא. ובהקדמה לחובת הלבבות כתב, דענייני הדעות, שבאמת הן ענייני האגדה העיקרים, לא נזכרו במקרא וכי יפלא. זה כמו שיטת הבבלי. וזה ראיה, דען זה שייך לחכמי הסמך והמסורת, כי אם אפשר לברר על פי השכל, זה אדם, כל אחד יברר לפי שכלו. וכמה מהגאונים אמרו על פי זה שאין האגדות כל כך מיסודות להלכתה. היו גאונים שאמרו שהאגדות שבגמרא הם פחות אנחנו מחויבים עליהם. נותן כיוונים, אבל אפשר לחלוק על זה. אבל על הלכות אי אפשר לחלוק, כאילו אתה לא יכול לחלוק על דברי מוראים. אבל היו מהם, כפי הנראה מתשובת רבי גאון בענייני חוכמות, שהיו מחזיקים לעיקר גם כענייני האגדות. אז יש מחלוקת בגאונים, האם האגדה היא גם כן משהו שמחייב אותנו בתוקף מבחינת מסירת תורה, או שלא, האגדה זה מסור לשכלנו, ומה שמחייב אותנו זה רק ההלכה. אומר הרב, המחלוקת הזאת היא נובעת מהמחלוקת הבבלי והירושלמי, בפירוש זקן ממרא, האם דבר זה דווקא ההלכה או גם אגדה. והחילוק הוא פשוט. דסדר לימוד שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים, וזאת היא דעת הירושלמי שלא כדברי חובת הלבבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ שאינה ראויה לנבואה, וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם ההלכה וניתוחיה, הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין לי ענייני האגדות שייכות להלכה, ולא שאוכל להם לא תסור. וזה החילוק, טבע את חותם ההבדל בין הבבלי וירושלמי. באמת, אז פה זו נקודה שנייה. האם עולם האמונה הוא חלק ממסירת התורה מדור לדור? את זה בגלות זה הלך לאיבוד. מה זה הלך לאיבוד? תמיד גדולי ישראל היו בודדים שהם זכו גם בגלות לבוא ולהחזיק את הגחלת של תורה, שגם של תורת האגדה והאמונה. אבל אתה רואה שבגלות, זה לא סתם שבישיבות לא למדו אמונה. למה? כי האמונה היא לא נראית כאמונה, נראית כעניינים שכליים כאלה, מוסריים. כל אחד עכשיו ילמד והוא עכשיו ינתב את המוסר לפי מה שהוא מבין. הוא ינתב את ההשקפה שלו. כן, הרבה פעמים קראו לזה גם השקפה או מחשבה. לא קראו לזה אמונה, כי כי זה משהו שהוא השקפת עולם שלי, זה המחשבה, כאילו עניינים. אבל בארץ ישראל, אז הנבואה היא משפיעה. אז גם ענייני ההגדה, המבט על ההנהגה האלוקית, המבט על שורשי התורה, על הופעת השם בעולם וכו' וכו', זה מבט שהוא תורני, וזה מבט שאמור להגיע מבית המקדש, דרך הסנהדרין, להגיע לעם ישראל, ומי שחולק על זה, הוא כופר, הוא עכשיו הולך נגד עם ישראל, נגד התורה, הוא זקן ממרא. זאת אומרת, להבין כמה שכאילו העלייה, עכשיו רואים את זה בחוש, רואים שכל העולם האמוני הוא התפתח בצורה אדירה מאז שהגענו לארץ ישראל. בגלות לא היה לנו, כמעט לא היה ספרים שנכתבו, היה עוד פעם, היה את המהר"ל, היה את הרמח"ל, אבל, וגם אותם בקושי למדו. ובארץ ישראל פתאום, קודם כל לומדים את האמונה בישיבות בצורה אדירה, וכל הזמן יוצאים ספרים חדשים והתחדשות של עולם אמוני, זה לא קורה במקרה, כי זה מקום שיש רוח הקודש, ואז אז, יש נביאה חדשה של התורה בצד האמוני שלה. אומר הרב, רואים את זה, עוד מעט נראה את זה גם בהמשך, זה גם בן הבבלי בירושלמי. קודם כל, בנקודה הזאת, איך פרשו מה זה דבר, האם זה הלכה או אגדה. ואחרי זה הרב אומר, אנחנו רואים את זה גם בהרבה מקומות בירושלמי. עכשיו, נגיד כאן הערה קטנה, מה שהרב עושה פה, לשים לב למילה אחת, כן, בן הבבלי בירושלמי, והוא בונה על זה עולם מלא של מבט על התורה. וזה אחד הדברים שאנחנו, כאילו, לימוד פה מהרב, וצריך להרחיב את זה עוד, שההשוואות בין הבבלי והירושלמי הן ממש מגלות עולמות חדשים. כי אתה לפעמים רואה אותו עניין, ונרחיב את זה באיגרת, הרב מרחיב את זה מאוד כאן, לאט לאט, אבל לפעמים אתה רואה אותו עניין, שבבבלי מתייחסים אליו בצורה אחת, ובירושלמי בצורה אחרת. לפעמים זה אפילו במחלוקת הלכתית. לפעמים הם לא חולקים בהלכה, אבל בביטוי אחד קטן אתה רואה קצת הבדל בלשון. זאת אומרת, למה? מאיפה מגיע הבדל הזה? אז דווקא כשמתבוננים טוב ומעמיקים בזה, פתאום אתה רואה שהולך ונבנה פה מבט שהוא מתאים לתורתה של ארץ ישראל, ואחד התלמידי חכמים הרב איזמן כמובן עושה את זה הרבה, אבל אחד התלמידי חכמים שממש עוסק בזה כמפעל חיים, אחד הבנים של הרב איזמן זה הרב ישי ויצמן, הוא היה בעבר ראש ישיבת חולון, היום זה הרב ג'ונדי, הוא היה ראש ישיבת חולון, והיום, בעיקר מה שתעסק, הוא כתב גם ספר, הוא ממשיך להתעסק בזה ולהוציא עוד דברים, אז תדעו, ממש המון השוואות בין הבבלי וירושלמי, זה כללי, והוא ממש בוטח את זה, כן. בארץ ישראל
גם אמור להתחדש הצד הפיזי, הרוחני, כי זה לא היה איזשהו שינוי מהותי מהכניסה לארץ ישראל, הגלות בצד ההלכתי
הצד ההלכתי עצמו, אז נקרא לזה הגוף של ההלכה, הוא נבנה בגלות. ויכול להיות שאפילו דווקא יותר יכל להתחדד דווקא בגלות. דווקא יותר תפקו בו. אבל ההופעה האחדותית, החיבור של ההלכה לנשמה שלה, זה משהו ש... מופיע דווקא בארץ ישראל. הייחוד של ההלכה והאגדה, שהוא משפיע בסוף גם על ההלכה וגם על האגדה, זה מופיע בארץ ישראל. ויש גם צד הלכתי שהוא דווקא בארץ ישראל, שזה כשתחזור הסנהדרין, אז גם ההלכה תתחדש. כי סנהדרין יכול לבוא וכל דור עכשיו לפסוק הלכות שהם ללמוד במידה אחרת, מיודגים למידות וכולי, ואולי ניגע בזה בהמשך. בכל אופן, אז בזה גם ההלכה תתחדש. אבל היום אין לנו... עדיין אנחנו לא במקום של החידוש של ההלכה, בשביל זה צריך חייבים את הסנהדרין, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמרנים מבחינה הלכתית על ההלכות שהתהוו לאורך כל הגלות, אבל בחיבור של ההלכות לשורש הרוחני שלהם, בזה, אז אנחנו כן, פה אנחנו כן רוצים לפגש עם החידוש של ארץ ישראל.
אז בגלות הם לא
היו
אנשים
מאמינים?
איך
לשאלו?
בגלות הם לא היו אנשים מאמינים?
היה חסר בעולם האמוני. היה חסר בעולם האמוני.
איך אפשר להגיד
שהאמונה
זה שכלי? זה הכי
פחות. מה הכוונה? קודם כל, אמונה יותר שייכת לעולם השכלי הרוחני מאשר לעולם המעשי. זה הכוונה. בסדר? זה יותר משהו שזה תלוי באיך האדם מביט על המציאות, מביט על הקדוש ברוך הוא. יותר השכל עובד שם, שכל, הרגש גם משתתף. בהזדמנות אולי נדבר על זה, כן, הרב אומר שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, אבל השכל והרגש הרבה יותר פועלים בעולם האמוני מאשר בעולם המעשי. אדם יכול לשמור שבת בלי להיות מחובר בפנים לשבת. אדם יכול להניח תפילין בלי להיות מחובר בפנים לתפילין. אבל אדם לא יכול להאמין אם הוא לא מחובר בפנים לאמונה. בסדר? כי זה משהו הרבה יותר רוחני. והדבר הזה, אז בוודאי שבגלות היו אנשים מאמינים, כן? לפעמים הייתה שם אמונה הרבה יותר פשוטה ותמימה מאשר שיש היום, דווקא בגלל שהשכל הולך וגדל ומתרבה, אז פתאום עולים כל מיני שאלות, ומביא גם לכפירה, שגם היא בסוף ברור, כמו שהרב אומר, של השיגים שבאמונה. אבל כל התהליך... כי לא הייתה אפשרות. לאו דווקא במודע, אבל לא הייתה אפשרות לבוא ולהיפגש עם העולם האמוני העמוק, כי בגלות אנחנו רחוקים מזה. אז מה אנחנו נשאר לנו? לאחוז את הצדים המעשיים, זה יותר קל, זה אפשר, את הגוף אפשר להחזיק גם כשאדם הוא עכשיו הוא, גם כשאדם מאוד, שהוא מאוד מאוד עייף, לדוגמה, אז יהיה לו קשה עכשיו לחשוב על דברים מופשטים. אבל לעשות עכשיו מעשה טכני, זה הוא יכול לעשות, בסדר? כי השכל הוא יותר קשה כשהוא בעייפות רוחנית, כשהוא לא מחובר לה להשראה שלו, למקום שממנו הוא יונק, אז זה מאוד קשה לו. אז גם התורה הופיעה בצורה כזאת. כאילו בגלות, אז את הצד ההלכתי, את הגוף, זה אפשר גם בגלות, כי זה מאוד טכני, אתה יכול להעביר את זה ממקום למקום. אבל את העולם הרוחני לא היה אפשר בגלות, שוב, למעט גדולי ישראל, אבל כאילו עם ישראל לא יכל, לא היה מוכשר, לא היה את האוויר המתאים, לא היה את האדמה המתאימה. תוסיף לזה את כל הטרדות והרדיפות והרציחות, ששלא היה אפשר בנחת לשבת ללמוד תורה במקום אחד, בחיבור של הרבה תלמידי חכמים, ברחבות הדעת, הכל היה בפחד ובדאגה ובטרדות, אז לא יכול להתפתח עולם רוחני רחב כמו שבארץ ישראל, בסדר? אז ודאי שהיו מאמינים, אבל הייתה אמונה יותר קטנה. הרב כותב במאמר הדור
של
האוכלוסייה, של עם ישראל, כן. היו מאמינים, הרוב עם ישראל היה מאמין בגלות, אבל באמונה יותר קטנה.
אבל אמונה זה אחד על אחד.
מה הכוון?
זה אתה מול הקדוש ברוך.
עוד מעט נשאל, רגע נתייחס לזה, אבל לפני זה, ואם כן, ואם זה אחד על אחד, אז מה?
אז מה זה כאילו? על העולם קטן של אמונה. כאילו, לא משנה כל כך באיזה מצב.
שני דברים. אחד, קודם כל גם אמונה של אדם הפרטי, יש אמונה צרה ויש אמונה רחבה. לדוגמה, יש אמונה צרה, יש אמונה פשוטה, שאדם מאמין, יש אלוקים, אני צריך לקיים מצוות, אני עושה, בלי לשאול שאלות, נקודה, וככה אני חי את החיים. אדם מאמין, אבל זה אמונה קטנה.
מדבר על כאילו אמונה זה תפילה, לא?
לא רק, תפילה קשורה לאמונה, אבל זה שני דברים. דברים נפרדים, ודאי שהם משפיעים אחד על השני. אבל יש אמונה רחבה, שזה מבט רחב, אני... בסדר, זה לא רק עצם זה, אני יודע שיש אלוקים, אני חייב לקיים את המצוות שלו. אבל יש אמונה עמוקה, שאדם לומד ולדרכי השם, על הנהגת השם, על איך התורה יכולה משפיעה על החיים, האם הכוחות חיים שלי הם חשובים או לא חשובים, הם מתחברים לתורה או שזה משהו מחוץ לתורה. זה כבר מושגים הרבה יותר רחבים באמונה. זה קודם כל, גם באדם הפרטי. אבל על עצם מה שאמרת, אמונה זה דבר פרטי, זה ודאי שאמונה היא דבר מאוד מאוד, היא קודם דבר כללי. האמונה של עם ישראל, המבט עם ישראל, כל השאלה לדוגמה, השאלה עם למה ללכת לצבא, היא שאלה שאפשר לענות עליה בהרבה רמות. יש את הרמה הפשוטה, שיש חוק במדינה וכו', את הרמה לעזור אחד לשני, ויש רמות שהן הרבה יותר עמוקות, שזה... עכשיו יש גם את הרמה של מצוות המלחמה, אפשר לדון בהלכתית עכשיו בדיוק מה המצווה מה לא, אבל יש את הרמה האמונית העמוקה יותר של להבין מה זה אומר שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, האם אפשר לראות בזה חזרת השכינה לציון, ואם כן אז עכשיו הצבא הזה הוא צבא השם, עכשיו אני רוצה להיות חלק, זה מבט אמוני כללי של עם ישראל, עכשיו המבט האמוני הזה הוא חסר, זה, למה זה גורם? לשתי מחלות, מחלה אחת, שהצבא הוא חילוני ומנותק מהתורה. מחלה שנייה, שיש אנשי תורה שלא הולכים לצבא. למה? כי לא פנו עולם אמוני שיודע לחבר את התהליך האדיר של הקמת המדינה ושיבת ישראל לציון לקדוש ברוך הוא. אז בשביל זה צריך אמונה רחבה, היא הרבה יותר קריטית מהאמונה הפרטית של האדם. ברור שהיא גם משפיעה על אמונה הפרטית, כי כל אמונה פרטית של אדם בדור שלנו היא שונה מאוד מאמונה שהייתה לאדם פרטי בשואה. כי אם אתה רואה את חזרת השם ציון, כל העולם האמוני הוא מושפע מהדבר הזה. אז עכשיו גם ברמה האישית שאתה עכשיו מגיע לתורה ולמצוות ולתפילה, אתה מגיע ממבט אחר לגמרי. בסדר? אז זה נושא עוד רחב. בכל מקרה אנחנו נעצור פה, אבל מה שהנקודה פה שהתחילה להתברר, שכל העולם האמוני שהוא קשור לעולם האגדה ועולם הנבואה, עיקר המקום הטבעי שלו זה בארץ ישראל. ובגלות יש לנו בעיקר את העולם ההלכתי. ולכן כשעולים לארץ ישראל הדבר הזה בוודאי ישפיע, ואחד השפעות שרואים את זה גם כן בירושלמי מול הבבלי, שוב רק התחלנו ונמשיך לזה בעזרת השם. עד כאן. היום אנחנו נסיים את הסוגיה של חליפים בלי נדר, אז תחזרו על השיעור של אתמול, רש"י תוספות במציע, ותתקדמו הלאה לרשב"א ולנקודות הנוספות שלנו, עכשיו שולחן ערוך, תז, סמה וכולי. תודה.